שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום חמישי, ה-26 באוגוסט 2021. לפני שאני מעביר את השיחה לסיגל גפן, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל ייתכן ויזכרו נתונים ואו תוצאות אשר הינם תחזיות עתידיות, הערכות, אומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינן בשליטתן של החברה בלבד. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ודיווחיה לרשויות. שיחת ועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והריבוניים של החברה בהם נכלל המידע המלא אודות החברה, לרבות מידע הנחשב מידע סופי פני העתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת לסיגל גפן. סיגל, בבקשה.
שלום, צהריים טובים לכולם, ברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק, תודה שהצטרפתם אלינו היום. מוקדם יותר הבוקר פרסמה החברה את תוצאות הרבעון השני והחציון הראשון לשנת 2021. את הדוחות המלאים בעברית ניתן למצוא גם באתר קשרי המשקיעים ir.delek-group.com. שמי סיגל גפן, אני אנחה את השיחה היום. נמצאים עם כאן בחדר מקבוצת דלק יושב ראש החברה מר גבי לסט, מנכ"ל החברה עידן בלס, המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים תמיר פוליקר, ליאורה פרט לוין היועצת המשפטית של החברה ותמר רוזנברג חשבת החברה. מאיתקה גלעד מאירסון יושב ראש איתקה ומדלק קידוחים יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים. אנחנו נתחיל מדברי פתיחה של מנכ״ל הקבוצה. שימו לב, דברי הפתיחה מלווים במצגת קצרה שהועלתה לאתר הבורסה גם לפני זמן קצר וגם לאתר החברה. אני מזכירה שבשלב זה כל המשתתפים אינם במצב ההזנה בלבד, ולאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאול שאלות. בהמשך תקבלו את ההוראות כיצד לקבל את זכות הדיבור. לקבלת סיוע בזמן הוועידה ניתן להקיש על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, הוועידה מוקלטת יום חמישי ה-26 באוגוסט 2021. לפני שאני מעבירה את רשות הדיבור למנכ"ל החברה עידן וואלס, אני רוצה לציין שוב כי מלבד הנתונים ההיסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן ויזכרו נתונים ואו תוצאות אשר אינם תחזיות עתידיות, הערכות, אומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד. התוצאות עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות וכן בשקף 3 במצגת. פסיכת הוועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים התקופתיים והריבוניים של החברה בהם נכלל המידע המלא אודות החברה, לרבות מידע הנחשב מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. אני רוצה כעת להעביר את רשות הדיבור למנכ"ל החברה עידן, בבקשה.
תודה רבה סיגל, צהריים טובים לכולם, תודה על ההצטרפות שלכם לשיחת הוועידה שלנו בהמשך לפרסום הדוחות הרבעוניים שלנו לרבעון השני של 2021. אז כאמור, מוקדם יותר הבוקר אנחנו פרסמנו את הדוחות שלנו. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה בדוחות, אני רגע רוצה לקפוץ אליהם, כי אני חושב שהם מספרים את הסיפור כולו מבחינת השינוי המשמעותי שעברה הקבוצה ביחס לרבעון המקביל ולחציון המקביל. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה של הרווח הנקי שהסתכם בחציון הזה בכ-581 מיליון שקלים לעומת הפסד ברבעון המקביל, בחציון המקביל, של 3 מיליארד שקלים, אנחנו מצליחים להבין את התמונה ואת השינוי המשמעותי שבעצם חל בקבוצה שנה לעומת שנה. למעשה, כמעט בכל פרמטר שאנחנו נבחן את הקבוצה בחציון הראשון של 2021, אנחנו יכולים לראות את השינוי הזה, את השינוי החיובי הזה ואיך הוא בא לידי ביטוי. אז כמובן שורת הרווח שהזכרתי אותה, עם הזינוק אחד ברווח הנקי, ברבעון השני הרווח הנקי הסתכם בכ-302 מיליון שקלים לעומת הפסד של 326 מיליון שקלים. העלייה בעון העצמי, נכון ליום 30/6/2021, העון העצמי עמד על כ-2.3 מיליארד שקלים, מדובר כאן על עלייה של כ-226 מיליון שקלים לעומת ה-31/12/2020, וכמובן המשך הקיטון בחוב הפיננסי נטו, מטרה מרכזית ששמנו לעצמנו, ושבאופן עקבי אנחנו רואים גם כאן את הקיטון, שהחוב הפיננסי נטו עומד לסוף הרבעון השני על כ-4.1 מיליארד שקלים. התוצאות החזקות האלה הן הודות לשורה של גורמים, שאת העיקרים שבהם אפשר לראות בשקף מספר 3 במצגת שאנחנו פרסמנו מוקדם יותר היום, ביחד עם הדוחות הכספיים. קודם כל, השיפור המתמשך בפעילות הליבה של הקבוצה בישראל, הפעילות של דלק קידוחים. אנחנו רואים עלייה חדה בתפוקות מלוויתן, כמעט הכפלה, אם אנחנו לוקחים רבעון מול רבעון, עליות המחירים, שכמובן תרמו לרווח הנקי 174 מיליון שקלים, מול הפסד של כ-211 מיליון שקלים ברבעון המקביל, ורווח של 340 מיליון שקלים בחציון, מול הפסד של כ-53 מיליון שקלים בחציון הקודם. איתקה תרמה לתוצאות של הקבוצה רווח נקי של כ-66 מיליון דולרים ברבעון וכ-109 מיליון דולרים בחציון. בנוסף לזה, כמובן השיפור בסביבת מחירי הגז והנפט, הם גם תרמו לתוצאות החזקות, בין השאר הם גם תרמו לביטול ירידת ערך, שרשמנו ברבעון באיתקה בהיקף של כ-61 מיליון דולר, ביטול של ירידת ערך כתוצאה כמובן מעלייה שחלה במחירי הנפט, ולא פחות חשוב מזה גם במחירי הגז, שאתם יכולים לראות את מחירי הגז שהרקיעו שחקים במהלך הרבעון. כמובן, 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 בנוסף לכל אלה, יש את ההשלמה של הפעולות שהקבוצה השלימה, בעיקר ראינו אותן ברבעון השני ובעצם עד מועד פרסום הדוחות, פעולות שהצליחו לייצר לקבוצה תזרים של מעל 1.7 מיליארד שקל. זה הגיע מגיוסי הון, זה הגיע מהנפקת האג"ח החדשה מסדרה למדי בהיקף של 770 מיליון שקלים, מפירעון של רבע מיליארד דולר שהתבצע לפני כשבועיים בגין פירעון על ועד בעלים שקבוצה דלק נתנה לאיתקה, וכמובן את כל הנתונים האלה אנחנו עוד נרחיב עליהם בהמשך, הם מופיעים בשקף מספר 4 שאני מגיע אליו מיד, ואנחנו נוכל לראות את כל הדברים האלה באים לידי ביטוי שם. עכשיו, הפעולות המשמעותיות האלה שבאמת ייצרו לנו תזרים מזומנים משמעותי וחשוב לקבוצת דלק בהיקפים מאוד מאוד גדולים, הם כמובן עולים בקנה אחד עם התחזית שלנו. אם אתם זוכרים, ברבעון הקודם, שעשינו את השיחה שלנו לאחר פרסום הדוחות, דיברנו על העניין הזה של המימון החדש באיתקה שאנחנו מתכוונים להשלים, גם לרבות על המימון כנגד יחידות ההשתתפות, ובאמת הצלחנו להוציא אותם לפועל בתוך זמן קצר, תוך כמובן ניצול המומנטום שהיה בשווקים. אם אנחנו בעצם מסתכלים על פרמטר מאוד חשוב שאני רוצה להסב את תשומת לבכם אליו, זה כמובן הגידול בגמישות הפיננסית של מקורות הקבוצה. והגידול בגמישות הפיננסית זה מה שמאפשר לנו בעצם את אותם מקורות, שגם אם וככל שמשהו משתנה בתוכניות שלנו או לא יוצא לפועל, יש לנו איזשהו בקאפ שיכול לבוא ולהיכנס במקומו. את הגמישות הזאת אנחנו הצלחנו להשיג כמובן כחלק בלתי נפרד מהפעולות שאנחנו עשינו במהלך החציון האחרון. זה בא לדוגמה לידי ביטוי, אם אנחנו מסתכלים ברמת הגמישות הפיננסית, זה בא לידי ביטוי לדוגמה באיתקה בתהליך של המימון החדש שביצענו. ביצענו, אני מזכיר לכולם, עד סוף הרבעון הראשון, המניות של איתקה, 100% שאנחנו מחזיקים בהן, שהיום הן חופשיות, היו משועבדות, בגלל עוד חוב שוליים, זנב של חוב שהיה לנו לבנפ, עם אותו הלוואה של 200 מיליון דולר שכמובן נפרעה, היה עוד איזשהו זנב שנפרע בחודש מאי, של 7 מיליון דולר. אבל נכון להיום, אנחנו נמצאים במצב ש-100% ממניות איתקה חופשיות. זאת אומרת, הדבר הזה מאפשר לנו את אותה גמישות לבצע את המהלכים שאנחנו רוצים. זו דוגמה אחת. יש את המניות של דלק ישראל, את ה-25% ממניות דלק ישראל, כמובן את יחידות ההשתתפות מדלק קידוחים, שאנחנו כבר ראינו שאנחנו ביצענו סדרה אחת של אג"ח גיוס בהיקף של 770 מיליון שקלים, את אותה סדרה למדי, את הלוואת מוכר הפניקס. אני רוצה להסב את תשומת לבכם לנכס שיש לנו, הוא על אחת כמה וכמה מקבל ביטוי וערך, אפרופו התוצאות המצוינות של הפניקס, גם התוצאות שהיא פרסמה וגם התוצאות של שווי המניה. אני מזכיר שאנחנו מכרנו את הפניקס, אנחנו נתנו הלוואת מוכר לרוכשים, היתרה שלה הוא 235 מיליון שקל, הקרן, היא בנויה שם בכל מיני מנגנונים שכוללים בתוכם גם מנגנוני אפסייד, ככל שהמוכרים בעצם מגיעים לתשואה של IRR, 115% במהלך תקופת ההלוואה, אבל אם אנחנו מסתכלים על המכשיר הפיננסי הזה, ואנחנו מסתכלים על תוצאות הפניקס, אנחנו בהחלט יכולים להבין, וכמובן על התשואה של המניה, יכולים לראות בנכס הזה, כנכס נוסף שנמצא אצלנו במקורות ובאותו מגוון של מקורות ובגמישות פיננסית שדיברתי עליה, שבעצם מצליחים לאפשר לנו את האלטרנטיבות השונות להוציא לפועל את התוכניות שלנו. אז ציינו את הריפייננס שהשלמנו אותו באיתקה, ריפייננס של 1.850 מיליארד דולר שעשינו אותו בסוף חודש יולי, ודאגנו לעשות אותו זאת הזדמנות מצוינת שאנחנו מדברים כדי גם לשתף אתכם, ואתם רואים בפעולות ובכל המהלכים שמוליכים אותנו במימוש האסטרטגיה שלנו. אנחנו כבר למדתם להכיר, בטח בשנה וחצי האחרונות, מאז תחילת המשבר של הקורונה בשווקים, שהאסטרטגיה שלנו היא מה שאנחנו יכולים לעשות מחר, אנחנו נשאף לעשות אותו אתמול. בפרפרזה כמובן. זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו ידענו שאנחנו רוצים לבצע את המימון מחדש באיתקה כחלק מאותה הכנה, בין השאר כחלק מההכנה לקראת הליך של הנפקה של איתקה, זאת אומרת, גם כדי להאריך את המחם של איתקה משנת 2024 של מסגרות האשראי שלה ל-2026, ונמצא איתנו כאן היום גם יושב ראש איתקה גלעד מאירסון, שגם הגיע לארץ בין היתר גם כדי לנהל שיחות, אפרופו ההכנה לקראת הליך של טרום הנפקה של איתקה, ובהמשך ביצוע המהלך העוני באיתקה כמובן גם. ולמעשה אנחנו רצינו פעם אחת גם לבצע תהליך של הערכת המחם, גם כמובן להכין את התשתית לאותו מהלך עוני שאנחנו מדברים עליו, וגם כמובן לנצל את המחירים של השווקים. ואנחנו הקפדנו ודאגנו לעשות את הדבר הזה במהלך חודש יולי, כי ידענו שחודש אוגוסט הוא חודש יותר מת, במיוחד במהלך כזה של מימון מחדש, שהוא צופה פני שוק אירופאי זר, רק חלק ממנו בעצם לשוק הישראלי. ולמעשה דאגנו ומה שנקרא לחצנו כדי להשלים אותו בחודש יולי, והדבר הזה כמובן השתלם, ואנחנו רואים, וזה בא לידי ביטוי שבתוצאה שהשלמנו את המימון מחדש בהיקף באמת חסר תקדים, 1.850 מיליארד דולר, מסגרות RBL של 1.225 ועוד אג"ח של 625, הכל כמובן במיליוני דולרים. ו אגב, המהלך הזה שעשינו אותו בריבית משוקללת, סך הכל של גם מסגרות ה-RBL וגם האג"ח של כ-5.2%, הצליח להביא גם לפירעון הלוואת הבעלים של רבע מיליארד דולר, 250 מיליון דולר, שאנחנו קיבלנו לקופת הקבוצה במהלך הרבעון. אז זאת פעולה אחת. פעולה שנייה כמובן, הפעולה שאנחנו ממשיכים בקידום שלה, זה כמובן ביצוע המהלך העוני באיתקה, כמו שגם הופיע אצלנו בדוחות, בין אם זה בדרך של pre-IPO או IPO, בין אם זה בדרך של ביצוע של אג"ח אמיר או פעולה אחרת כנגד המניות של איתקה. אז זה גם פעולה שאנחנו עמלים עליה בכל הכוח ומתוך מטרה לקדם אותה כמה שיותר מהר במהלך 2021. ודיברתי גם על הגיוון של המקורות מבחינת הקבוצה, וזה מביא אותי למעשה לשקף מספר 5. אם אנחנו מסתכלים על הפרמטרים המאזניים של הקבוצה, אנחנו רואים בעקביות את המשך הירידה בחוב הפיננסי נטו, את הירידה בחוב הפיננסי, אנחנו רואים את הירידה בחוב הפיננסי נטו, מחוב פיננסי נטו שעמד על בשיא המשבר 31/3/2020 על 6.2 מיליארד שקל לחוב פיננסי נטו שעומד היום על 4.1 נכון לרבעון השני, ובעצם גם בחוב הפיננסי עצמו שירד בכ-1.9 מיליארד שקלים מ-8.2 ל-6.3 מיליארד. ואני חושב שהנתונים האלה, ביחד כמובן עם הנתונים התפעוליים הקודמים שאני סקרתי, הם מקבלים ביטוי מובהק, כמובן, בירידה הנמשכת בתשואות האג"ח, שאנחנו פירטנו אותם בשקף 6. נכון להיום, בעצם אני חושב שזה לראשונה מאז משבר הקורונה, כל סדרות האג"ח שלנו חזרו להיסחר בצורה חד ספרתית. וזה הסיפור האמיתי, שהוא מבטא יותר מכל את המהלכים, והוא תוצאה ותמונה של המהלכים שאנחנו מתארים כאן ושמופיעים בדוחות. אנחנו מאמינים שעם המשך ההתקדמות שלנו בתוכניות, והמשך כמובן השיפור בתוצאות, נוכל גם להתממן בעלויות ובתנאים טובים משמעותית, וגם כך להביא למחזור החוב באמצעות השוק. ברשותכם אנחנו נזכור בקצרה את הנתונים שמופיעים בהמשך מבחינת הנתונים של נכסי הליבה. אז שקף 7 מתמצת את הנתונים ואת התוצאות החזקות של דלק קידוחים. אין בהכנסות, אין ברווח הנקי, התוצאות הן הושגו הודות לקפיצה שאנחנו ראינו בהיקפי המחירות של מאגר לוויתן, ברבעון מדובר ב-2.8 BCM, בחציון בכ-5.5, אנחנו רואים בעצם קצב שנתי של כמעט 11 BCM, 10.8 BCM ליתר דיוק, גבוה מהתחזיות ההפקה המוקדמות שהיו בדלק קידוחים לשנת 2021, היצוא לירדן ולמצרים מלוויתן, לא פחות סיפור מאוד מאוד משמעותי, נכון להיום היצוא מלוויתן עומד על היקף של כ-53% מהמחירות של לוויתן, וכמובן לאור הגידול אחד שאנחנו ראינו בכמויות של ההפקה, ההיקף של הביקושים התקבלה בעצם החלטה להקדים כבר ל-2022 את ביצוע של קידוח, פיתוח והפקה נוסף. בגין החזקות השותפות במאגר תמר, אנחנו זוכרים שבאפריל נחתם MOU בין דלק קידוחים עם מובדל הפטרוליום למחירת 22% תמורת סכום של 1.1 מיליארד דולר, והשותפות כפי שהיא דיווחה היא פועלת כדי לקדם חתימה על הסכם מחר מפורט בהתאם למזכר ההבנות. התוצאות של איתקה בים הצפוני, אתם רואים אותם בשקפים 9 ו-10, אז למרות ההשבתות המתוכננות של התשתיות בים הצפוני שהיו במהלך הרבעון השני שהביאו לקיטון בהיקפי ההפקה, סך הכל בחציון ראינו קיטון בהיקף ההפקה לכ-56,000 חביות בממוצע, אנחנו רואים שאיתקה הציגה רווח נקי של 66 מיליון דולר ברבעון וכ-102 מיליון דולר בחציון. כפי שאפשר לראות בשקף 10, העלייה במחירי הנפט, ההכפלה של מחירי הגז, מחירי הגז כדי לסבר את תשומת הלב בין 50 פני ליחידת חום לעומת 24 פני בתקופה המקבילה, וכמו גם הצפי להמשך מגמת השיפור במחירי הקומודיטי, הם הביאו במהלך הרבעון גם לביטול הפרשה לירידת ערך בהיתקה, בעיקר במאגר גרייט סטלה אריה, בהיקף של כ-61 מיליון דולר לאחר מס. מילה אחת להגיד לגבי העניין של הביטול הפרשות והפרשות שהתבצעו. כולנו זוכרים, 2020 בוצע ירידת ערך של סדר גודל בערך בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקלים בגין הפעילות של איתקה. מתוך ה-2.4 מיליארד שקלים עד היום אנחנו כבר ראינו ריקאברי של 1.2. אנחנו עוד, מה שמשאיר לנו עוד מקום לאפסייד ולריקאברי בהיקף של עוד כ-200 מיליון דולר. למה רק 200 מיליון דולר? משום שחלק מההפחתה היא שולחה וסופגה כמוניטין, שבגינה אנחנו לא נוכל לבצע ריקאברי, אבל גם עם הריקאברי שבוצע עד היום, בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקלים מתוך ה-2.4, עדיין יש פוטנציאל לאפסייד וריקאברי באיתקה של כ-200 מיליון דולר. ובעצם השקף האחרון, זה שמסכם את התוצאות של קבוצת דלק שעליהם דיברנו, אז אנחנו רואים את השיפור המשמעותי שחל ברבעונים, מבחינת הביצועים התפעוליים, הצמיחה בהכנסות, ברווחיות, ברווח הנקי, כמו שאמרנו, חציון של 581 מיליון שקלים, לעומת הפסד של מעל ל-3 מיליארד שקלים, רבעון של 302 מיליון שקלים רווח, וכמובן גם הגידול בהון, גידול של כ-880 מיליון שקל ביחס לחציון המקביל בשנה שעברה. אז שנה חדשה עומדת בפתח, אנחנו רוצים לאחל לכולכם שנה טובה ומוצלחת, כמובן שברמה האישית אנחנו מאחלים לכם לכולנו בראש ובראשונה בריאות, וברמה העסקית אנחנו מאחלים להמשך המגמה החיובית בשווקים שאנחנו פועלים בהם, יחד כמובן עם תוצאות טובות של הפעילות, לפחות כמו שראינו במחצית הראשונה. אנחנו מודים לכם מאוד, וכמובן אנחנו זמינים תמיד, גם עכשיו לענות על השאלות, אבל זמינים לענות על השאלות שלכם תמיד, ככל שנדרש. תודה רבה לכולכם. סיגל.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הראשונה מאלה פריד מבנק לאומי. אלה, בבקשה.
תודה וצהריים טובים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת שנמצא איתנו גם יושב ראש איתקה, ולהפנות כמה שאלות בנושא ההנפקה הפוטנציאלית. והשאלות הן יותר כלליות דווקא. למשל, מה נראה לכם מהסבב וההכנות שאתם עושים? איזה יחס מינוף הוא אופטימלי בהנפקה, והאם רמת הגידור שיש גם בגלל ה-RBL נתפסת בשוק הבריטי כמיטבית, או שלהפך אולי רצוי יותר, קשה להאמין, אבל אולי רצוי פחות. כלומר, מה הם הטרנדים, איך החברה נראית אופטימלית מבחינת המדדים שם? זאת שאלה אחת. ושאלה שנייה, אפילו יותר עקרונית, לאור ההחמרה הפוטנציאלית והטרנדים של אקטיביזם אנטי-פוסילי, האם בהכרח המדדים בטווח הרחוק הם האלטרנטיבה האופטימלית, עם כל היתרונות של סחירות, ואנחנו מבינים את היתרונות, אבל שאלה אם בטווח טיפה יותר ארוך הם לא יכולים להפוך גם ל... משהו קצת יותר גם מגביל. תודה.
היי, מדבר גלעד, תודה רבה על השאלות שלך. אז אני אענה אחד-אחד. מבחינת סדר הכנות להנפקה, אז אנחנו נערכים, אנחנו רואים שיש עוד חברות שגם כן נערכות להנפקה. למעשה, אם מסתכלים עכשיו על ה-S&P וגם על מה שאנחנו רואים בלונדון, סקטור שהכניס הכי הרבה או שעלה הכי הרבה בחצי שנה האחרונה זה סקטור האנרגיה, בגלל ההתעוררות של השווקים אחר קורונה וגם כן עלייה במחירי הדלקים. אנחנו רואים הרבה מאוד עניין, גם של ספשליסט וגם של ג'נרליסט, אבל אנחנו עדיין לא בטוחים שבדיוק באיזה חודש נכון להשיק את ההנפקה. אנחנו עושים את כל ההערכות ברמת החברה. אני מניח שאת מודעת לכך, יש הרבה מאוד מסמכים משפטיים, חשבוניים שאנחנו צריכים להכין. אנחנו כבר סיימנו 90% מכל המסמכים, לכן אנחנו מוכנים להנפקה, אנחנו גם דיברנו ישירות עם הרשות, עם ה-FCA, כדי לוודא שאנחנו eligible, מה שנקרא, והם מאשרים שאנחנו אכן ראויים להנפקה. ועכשיו באמת השאלה הכי חשובה היא, מתי העיתוי הנכון מבחינת המשקיעים. אנחנו דיברנו עם מספר משקיעים, מבחינת pre-IPO, גם מבחינת משקיעים שיכנסו במהלך ההנפקה עצמה, ובסך כל המסרים שאנחנו מקבלים, מסרים חיוביים בסך הכל לגבי הסקטור, אם כי יש כמובן מספר תחומים שהם יחסית לא בטוחים לגביהם, למשל COVID, התעוררות זן הדלטה, שהוריד את מחירי הסחורות בחודש האחרון, גם כן מוסיף קצת חשש. אבל מבחינת יחס מינוף אופטימלי להנפקה ויחס המינוף לחברה כרגע, אנחנו נמצאים מבחינתנו במקום מאוד, מאוד סביר, אנחנו מקבלים אור ירוק על היחסים האלה מבחינת הערכות להנפקה. לגבי השאלה השנייה, החמרה של אקטיביזם, אז בלעז אנחנו מדברים על ESG, ובאמת אנחנו רואים הרבה מאוד חברות נערכות, אנחנו גם רוצים להיערך לכל נושא מוכנות ESG, אנחנו בנינו תוכנית של הפחתת גזי חממה, למשל, שאנחנו מנסים להפחית גזי חממה ב-25% עד 2025, אנחנו ahead of the curve, מנהלים שיחות מול ה-OGA, Oil and Gas Authority, שזה בעצם רשות הגז והנפט באנגליה, הם גם נותנים הרבה מאוד התחייבויות לממשל האנגלי ולחברות, ואנחנו רואים שהמאמצים שלנו הם מאמצים שא' נושאים פרי, וב' מקבלים הרבה מאוד אהדה מצד ה-OGA, מכיוון שאנחנו, we're ahead of the curve, כמו שאומרים, מעט מאוד חברות הצליחו ליישם את מה שאנחנו עכשיו מנסים ליישם מבחינת הפחתת גזי חממה. מה שמעניין בכלל, הערת אגב, כשמדברים על תחום הפחתת גזי חממה, הרבה פעמים זה גם טוב לעסק. כלומר, אם אנחנו עכשיו משתמשים בגז ולא בדיזל, אז זה טוב מבחינת גזי חממה, זה גם טוב לחברה. אם אנחנו מצליחים להוריד חלק מהאינפרסטרקציה שלנו באחד באחת לעשות את זה גם כן, זה טוב מבחינת הגזי חממה שלנו וגם מבחינת החברה. עכשיו, ספציפית לגבי ההנפקה, זה נושא מאוד מאוד חשוב, אנחנו צריך לוודא שכל היוזמות שלנו בעצם יקבלו קרדיט אצל ה-OGA וגם אצל השווקים, ובינתיים שאלו אותנו הרבה מאוד שאלות במהלך ההנפקת אג"ח של 625 מיליון, והפידבק היה מאוד חיובי. מה שגם גרם לכך שהאג"ח שלנו, הקופון שלנו היה יותר נמוך מהקופון הקודם. מקווה שעניתי לך על השאלה אלה?
כן, זה נשמע בעצם חוץ מאשר הסביבה העסקית, אתם די מוכנים, אם אני מפרשת נכון את מה שאמרת, יחס מינוף נראה כאילו מתאים לשוק, לפחות אין עליו פידבקים שליליים, הגידור כפי שהוא לא ממש מפריע, זה בעצם נשמע שחוץ הסביבה העסקית וכמובן המוכנות ה-ESG, אלה בעצם התחנות, כאילו אלה אבני הדרך שיקבלו בעצם את ההתרחשות של ההנפקה, וכמובן פורס מג'ורים שאנחנו לא יודעים אותם. טוב, תודה רבה ובאמת בהצלחה, תודה.
תודה.
השאלה הבאה מיצחק אטיאס. יצחק, בבקשה.
תודה. שאלה בהקשר של איתקה. אני רואה מהדוחות שיש ירידה בתפוקות של איתקה, שחלקה מוסברת בעבודות תחזוקה. אני מניח שזה לא הסבר היחידי. השאלה אם יש ירידה בתפוקה טבעית שהבארות הולכים ומתייבשים, ויש קידוחים חדשים בפתח, אני מבקש אם תוכל להרחיב בנושא.
כן, בוודאי. שוב, גלעד, אני אקח את השאלה הזאת, תודה על השאלה, יצחק. מבחינת ירידה בהפקה, אכן הייתה ירידה ברבעון שני. למעשה, מה שקורה בים הצפוני כרגע, יש הרבה מאוד עבודות תחזוקה שנדחו מ-2020, חלק זה עבודות תחזוקה שלנו, שאנחנו עושים ב-FTF 1 למשל, ואנחנו גם נעשה בקפטן, וחלק עבודות נרחבות בכלל בים הצפוני. סתם לסבר את האוזן, יש את ה-40s pipeline שהפורטיס פייפליין בעצם מוביל בתוכו 30% מסך הנפט באנגליה, והוא נוגע ב-85 producing fields, למשל producing fields של טוטל ושל סינוק, של הרבור, של סריקה, של רפסול וגם בין השאר שלנו. לסבר את האוזן, יש לנו 25,000 חביות ליום שמובלות דרך ה-FPS. ה-FPS עבר השבתה, השבתה שהייתה אמורה להיות שנה שעברה, ונדחתה בגלל קוביד לשנה הזאת, ולכן אנחנו בעצם רואים את הירידה בהפקה. עדיין לא סיימנו את כל המיינטננס, אנחנו גם נעשה מיינטננס בקפטן, זה מיינטננס שאנחנו עושים פעם ב-2-3, ולכן אנחנו גם נמשיך לראות מיינטננס, אגב רואים את זה בהרבה מאוד אופרטורים אחרים. מבחינת הנושא השני שעלית עליו, שזה בעצם הירידה בהפקה הטבעית, אז בחלק מהמאגרים, מטבע הדברים, יש ירידה של סדר גודל של 5-10% בשנה, ובאמת מה שעושים זה עושים קידוחים נוספים באותם מאגרים כדי להמשיך להפיק, קוראים לזה אינפיל דרילינג, ואנחנו אכן עושים אינפיל דרילינג בקפטן, בקנל באלבה, ואנחנו גם ב-FPS, אנחנו קושרים, סיימנו לקשור את וורלט לתוך בתוך ההפקה, וגם אנחנו בתהליכי הוספת אביגייל, וזה חלק מהקאפקס הטבעי והמשך מגמת ההפקה של החברה.
תודה.
תודה יצחק.
אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור לסיגל גפן לדברי סיכום. סיגל, בבקשה.
תודה רבה לכם על הזמן ועל כך שהצטרפתם היום. אני מזכירה שאת ההקלטה אפשר יהיה למצוא בקרוב באתר קשרי המשקיעים ir.delek@group.com. כמובן שככל שיש שאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות לחברה, ואני רוצה לאחל לכולכם שנה טובה והמשך יום טוב.
תודה רבה, שנה טובה.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת דלק. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.